ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף צדי א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בשורה הראשונה בשורות הרחבות, יותר מאמצע העמוד. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו כתובת בנין דכרין תלוי על קיום מותר דינר. זה נושא שעסקנו בו רבות בדפים האחרונים. וכעת המשנה, מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו, ואחר כך מת הוא, ויתומים מבקשים כתובת אימן, ואין שם אלא שתי כתובות, וסך הכל של העיזבון הוא סכום של שתי הכתובות של שתי אנשים. כלומר, מעבר לסכום הזה אין שום דבר בירושה, חולקים בשווה. זאת אומרת שלא יהיה קיום של כתובת בנין דכרין. היה שם מותר דינר, אם בנוסף לסכום של שתי הכתובות היה בעיזבון דינר נוסף של שווי, אלו נותנים כתובת אימן ואלו נותנים כתובת אימן. הבנים של האישה הראשונה הם יקבלו את הכתובה, את הסכום שהיה בכתובה של אמא שלהם, והבנים של האישה השנייה יקבלו את כתובת אימן. אם אמרו, במקרה שלא היה אותו מותר דינר, אם אמרו יתומים, אנחנו מעלים על נכסי אבינו יפה דינר. כלומר, אם היה, כמו שאמרנו מקודם, בדיוק שווי בעיזבון של שתי הכתובות, ואם אחד אומר, זאת אומרת בנים של אחד, שנגיד הכתובה של האמא שלהן הייתה שווה יותר מהכתובה של האמא של האישה השנייה, וזה האינטרס שלהם, של הבנים של הראשונה לרשת או לקבל רשת כתובת אימן, והן היו מוכנים להגיד שהיה השווי של העיזבון של אבא שלנו, השווי של שתי הכתובות פלוס עוד דינר. כלומר, הם היו מוכנים להסתכל על השווי של העיזבון לא כשווה רק שתי הכתובות, אלא כשתי הכתובות פלוס דינר. זה הרעיון אחרי הביטוי מעלים על נכסי אבינו דינר. רש"י כותב שורה שלישית מתחת, הרי אנו מעלים על נכסי אבינו, מעלים דמיהם לקבלם עלינו ביוקר כדי דינר יתר על שוויין, כדי שיש שם מותר דינר ויתלו כתובת אימן. אז אם היו, איך נגדיר את זה, כתחכום, ואומרת הגמרא, אם היו אומרים את זה כדי שיתלו כתובת אימן, המשנה ממשיכה ואומרת, אין שומין להם, אלא שמין את הנכסים בבית דין. היו שם נכסים בראוי, כלומר, שראוי ליפול ירושה לאבא שלהם מהסבא שלהם, מאבי אביהן. הדוגמה לכך שהאבא שלהם מת לפני הסבא, והאבא הזה היה אמור, אם הוא לא היה מת, היה אמור לרשת את הסבא, אינן כבמוחזק. אי אפשר להסתכל על אותם נכסים כמותר דינר. רבי שמעון אומר, אפילו יש שם נכסים שאין להם אחריות, כלומר מטלטלים, אינן כלום עד שיהיו שם נכסים שיש להם אחריות. יותר על שתי הכתובות דינר. במילים פשוטות יותר, רבי שמעון מקפיד שאותו מותר דינר בעיזבון היה של קרקע ולא של מטלטלין. למען האמת, התוכן, הרבה נקודות מהמשנה הזאת שלמדנו עכשיו, עסקנו בהם בשיעורים הקודמים. תנו רבנן, לזו אלף, זאת אומרת, כתובה של אחת מהנשים הייתה אלף דינר, ולזו 500. הכתובה של השנייה הייתה של 500. אם יש שם מותר דינר, אלו נותנים כתובת אימן ואלו נותנים כתובת אימן. ואם לא, אם אין מותר דינר, יחלקו בשווה. אז העיזבון הוא 1,500, הבנים יחלקו את הכל בשווה בשווה. פשיטה מרובין ונתמעטו, כבר זכו בהן יורשים. אם בשעת מיטה השווי של הנכסים היה כך שהיה מותר דינר, אבל בשעת השומה נתמעטו, היה ירידה בערך, אנחנו אומרים כבר זכו בהן יורשים ויהיה דין כתובת בנים דקרים. רש"י כותב, כבר זכו בהן יורשי כתובה הגדולה לזכות בכתובת אימן משעת מיטה שהיה שם מותר דינר. הגמרא ממשיכה עם שאלה, מועטין ונתרבו מהי? מה אם בשעת מיטת האב לא היה מותר דינר, אבל כשהגיע הזמן לערוך שומה של שווי הנכסים, מתברר שעלו שווי הנכסים ויש מותר דינר, מה הדין? האם נקיים או נבצע כתובת בנים דיכין? תשמע, דנכסי דבי בר צלצור, מועטין ונתרבו הבו, זה היה המקרה עם אותו משפחה, ויעתו לקמי דרב אמרם, אמר להו, זילו פייסינו, הוא אמר ליורשי הכתובה הקטנה, עליכם לפייס יורשי כתובה הגדולה, מה הטעם של הפיוס הזה? מאחר שבשעת מיטה לא היה מותר דינר, יורשי כתובה הגדולה לא יקבלו כתובת אימן והווי עבורם הפסד גדול, והכל יחלק ביניהם בשווה, אז יש מקום לפייס אותם המפסידים כדי שהחלוקה יעבור בשלום. אז כך נאמר לבנים של האישה השנייה, לפייס את הבנים של האישה הראשונה שהיה כתובה גדולה. הגמרא ממשיכה, לא אשכחו, הם לא פעלו בהתאם, לא אימצו את העיצה הזאת. אמר להו, אז הרב אמר להם, היא לא מפייסיתו לאו, אם אתם לא תפייס אותם, מכינה לכו בסילבה דלא מבדמה. לפני שנתרגם את זה מילולי, אני אחרים, אני אטיל עליכם חרם, נידוי. בתרגום המילולי, אם אתם לא תפייס אותם, מכינה, נכון, אני אקה בכם בקוץ, סילבה בקוץ, שלא מוציא דם. רש"י אומר בסוף העמוד, כלומר שמתה ונידוי. שדרינו לקמי דרב נחמן, אמר להם, אז שלחו את המקרה הזה לרב נחמן, והוא אמר למשפחה הזאת, כשם שמרובים ונתמעטו, הגמרא ממשיכה לעמוד ב', זכו בהן יורשים. כלומר, אנחנו מסתכלים על מה היה המצב בשעת המיטה, וכמו שבמרובים ונתמעטו היה בשעת מיטה מותר דינה מותר דינה, וזה מאפשר קיום של כתובת בנים דכרין, כך מועטין ונתרבו זכו בהן יורשים. עכשיו, אנחנו לא יכולים לתרגם את זה באופן מילודי כמו המקרה הראשון גם פה, אלא כך מועטין ונתרבו מסתכלים על שעת המיטה ולא היה מותר דינה, ובכך יורשים של הכתובה הקטנה יחלקו בשווה עם בני הכתובה הגדולה, כי הכל הולך אחר שעת מיטת האב. רש"י כך כותב בשורה הראשונה, זכו בהן יורשי כתובה הקטנה לחלוק הכל בשווה, הואיל בשעת מיטה לא אבה באו מותר. עכשיו רואים בסוגריים, בסוגריים של המדפיס, סימן. אלף ומאה מצווה בכתובה יעקב, זקף, שדותיו, בדברים עסיקים. כל מילה פה מהווה סימן או אמצעי לזכור את המקרים הבאים. אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה. ציירנו מעוין, מה זה מסמל? סדרה של מקרים שמשותף להם תביעות בעל חוב שעולה בהן שאלות של אחריות. זה כותרת, אני מבין שקשה להבין על מה אנחנו מדברים, אבל נגענו במקרים באופן שטחי בינתיים. הפס הכפול, הבלטה להראות דמיון בין שני המקרים הראשונים. אז אנחנו נראה מיד בלימוד הגמרא איך ששני המקרים הראשונים דומים זה לזה. המשולש במשפיץ למעלה סברה, אנחנו נראה בגמרא סבר רמי בר חמא לומר, ואחר כך סבר רב יוסף למימר, ובהמשך יהיה משולש עם כיוון הפוך, שפיץ למטה, דחייתה. עכשיו נעבור לגמרא. ההוא גברה, תהבו מסקי בי אלפא זוזי. היה בן אדם שהיה חייב חוב של אלף זוז. הבו לי תרי אפדני, לאותו אותו נקרא לזה לווה, אותו זה שחייב, היה לו שני בתים. זווינו, חדה בחמש מאה וחדה בחמש מאה. הוא מכר את הבתים ללקוחות, בית אחד בחמש מאות ובית שני בחמש מאות. אתה בלחוב תרפה לחדה מניו. הבלחוב, המלווה נקרא לו כאן, מאחר שהלווה לא היה לו איך לשלם, הוא בינתיים מכר את נכסיו, אז הבלחוב כדין פנה ללוקח, לאחד מלקוחות, והוא הבלחוב המלווה טבע את בית אחד. הדר כתרף לידך, הוא בא לטרוף את הבית השני. אז אותו לוקח שקנה שני הבתים נפרד מבית אחד, ועכשיו ברחוב בא לגבות את בית השני, כאילו להשלים את האלף זוז שהיו חייבים לו. שקל אלפא זוזי וכאזיל לגבי. הלוקח לקח אלף זוז והלך לברחוב, למלווה. אמר לי, הלוקח אומר למלווה, אי שוו לך אלפא זוזי לחיי. אם הבית שכבר גבית שווה לך, שווה בעיניך אלף זוז, בסדר, אז יש לך, קיבלת את שווי התשלום, שווי מה שהיינו חייבים לך. ואי לא, אם תגיד לא, אני שילמתי 500 עבור הבית הזה ובעיניי הוא שווה 500, אז אם אתה לא מסתכל על הבית כאילו שווה אלף סוס, שקל אלף סוסי והסתלק. אז כך ממני, אומר אותו לוקח, כך ממני אלף סוס מזומנים, ותסתלק משני הבתים. תעזוב הבתים בידי. הנה, קיבלת אלף סוס מזומן. סבר רמי בר חמא למימר, היינו מתניתין. רמי בר חמא חשב שזה תואם, זה מקביל למה שלמדנו במשנתנו, ושממנו לומדים שאין הלוקח יכול להעלות הדמים. לא יכול להגיד אם הבית שווה בעיניך אלף סוס, הרי תכלס שולם 500 עבור הבית, אז אין ללוקח שליטה להגיד יותר. ומה כתוב במשנה? אם אבו יתומים, הרי אנו מעלים על נכסי אבינו יפה דינר, מה היה ההמשך? אין שומעים להם. אמר לי רבה, מי דמי? רבה דוחה את דבריו של רבי בר חמא ואומר, המקרים אינם דומים. התם אית להו פסידה ליתמי. שמה לבני הכתובה הקטנה הם יספגו הפסד אם היינו מעלים שווי הנכסים של העיזבון. כעת לא היה, כעת בזמן המקרה במשנה לא היה מותר דינר, וזה אפשר בני כתובה הקטנה לחלק שווה בשווה, ובכך לקבל יותר ממה שהיו מקבלים אם היינו מקיימים כתובת בנין דקלין. אז יש בתחכום הזה שלמדנו במשנה, שהרי אנו מעלים על נכסי אבינו יפה דינר, זה היה גורם הפסד לבני כתובה הקטנה. אחה, במקרה שלמדנו עכשיו עם שני הבתים, מי איתלי פסידה? איפה יש הפסד? אלפא יאהיב אותו מלווה, הוא יווה אלף זוז, ואלפא שקיל בסופו של דבר הוא מקבל אלף זוז. ותרפה בכמה כתבינן, השטר עבור אותו לוקח. אם הוא היה מפסיד את הבית לטובת המלווה, הרי בסיפור למדנו שאם הלוקח אומר למלווה, אם תסתכל על הבית כאלף זוז, מה טוב. עכשיו במקרה כזה הלוקח היה נפרד מהבית שהוא קנה. עכשיו הלוקח הזה חוזר ללווה שמחר לו הבית וקבל פיצוי. זה נקרא תרפה, זה שטר עבור הלוקח כדי לקבל פיצוי מזה שמחר לו את הבית, הלווה שמחר לו את הבית. אז ותרפה בכמה כתבינן, באיזה שווי כותבים בתוך התרפה? האם 500 כמו שהלוקח שילם בפועל, או 1,000, כי בחשיבה הזאת הלוקח התפשר או הגיע להסכם, יותר מדויק הסכם, עם המלווה. רש"י כותב ותרפה בכמה כתבינן, הרי לוקח זה מכרה לנושה, למלווה, באלף זוז לפצותו מחובו, וחוזר לבית דין לכתוב לו שטר תרפה. אני לא הייתי מספיק מדויק לפני כן. אותו לוקח בסופו של דבר שילם לנושה אלף זוז כדי להשאיר את הבית ברשותו. אז אני קורא עוד פעם ברש"י, וחוזר לבית דין לכתוב לו שטר תרפה על זה שמכרה לו באחריות. הוא מנסה לגבות פיצוי מהלווה, והרי תרפוע ממנו בדמי אלף זוז שהיה מחויב. בכמה כתבים עדי תרפה, בכמה כותבים באותו תרפה. באלפא כשיעו החוב, או בחמש מאות, שרי כך קנה ממנו. התשובה לכך שנוי במחלוקת. רבין אמר באלפא, רב אבירה אמר בחמש מאה. תלכתה בחמש מאה. עכשיו סיפור דומה, כמעט מילה במילה, רק סכומים שונים מהסיפור הקודם. ההוא גברא דאבו מסקי במאה זוזי. היה אדם שחייב מאה זוז. אבו ליטרי קטיני דאו, היה לו שתי שדות קטנות. אחד זווינו בחמשין ואחד בחמשין. אחד הוא מחר בחמישים זוז והשני בחמישים זוז. הוא מחר את זה לקונה. אתה בעל חוב, תרפה לאחד מניו. הבעל חוב, המלווה, פנה ללוקח ולקח ממנו, גבה ממנו אחד מן השדות. הדעת כתרף לידך, בא לגבות את השני, כי החוב שהיה לו היה נגד שתי השדות. שקל מאה זוזי וכאזיל לגבי הלוקח, שמאוד רצה להחזיק בשדות, לקח מאה זוז והלך לבעל חוב. ואמר לי, איש שב ילך מאה זוזי לחיים, שדה אחד שווה ביניך מאה זוז, בסדר, אז נגמר העסק. ואי לא, שקול מאה זוזי וסטליק, קח מאה זוז ותעזוב את שני השדות בידי. סבר רב יוסף למימר, היינו מתניתין, אם אמו יתומי וכו', כמו שראינו מקודם, שאין ללוקח היכולת להעלות את המחיר יותר מהשווי של השדה. אמר להבאי, מידמי, אתם איתלו פסדה ליתמי. במשנה התנגדנו להעלת השווי בגלל שבכך יפסידו בני הכתובה הקטנה. החמי פסדה איתלי, איזו הפסד יש לבעל חוב? מאה יאיב, מאה שקיל. ותירפה בכמה כתבינן, אבין אמר במאה, רב אביר אמר בחמשין, והלכתה בחמשין. אותו מסקנה כמו במקרה הקודם, שכותבים השווי שאותו לוקח שילם עבור הנכס, ולא לפי השווי של החוב. ההוא גברא. תהבו מסקי במאה זוזי. היה בן אדם שהיה חייב חוב של מאה זוז. שכיב, הוא מת. שווק קטינה דערה דאבישביה חמשין זוזי. והוא השאיר פיסת אדמה קטנה שהייתה שווה חמישים זוז. בדיוק חצי החוב. עת הבעל חוב וכתב רפלי. בא המלווה, מישהו היה חייב לו, וגבה את הקרקע. הוא טרף, הוא גבה את הקרקע. אז הוא יתמי, יעבולי חמשין זוזי. היתומים הגיעו ושילמו לו חמישים זוז תמועת הקרקע, הקרקע של אביהם שהם רצו להחזיק בה. עד הקרקע רפלה. בא הבעל חוב וחזר וגבה את הקרקע. בל נשכח, החוב היה 100 זוז. בינתיים הוא קיבל 50 זוז, ועכשיו גובה את הקרקע עוד פעם להשלמת החוב. עתו לקמי דבאי. אמר להן, מצווה על היתומים לפרוע חוב אביהם. הני קמי, ה-50 זוז הראשונים, ששילמתם מצווה עבדיתו. בזה קיימתם המצווה לקראת תשלום חוב הבא. השתה כי תריף בדין כתריף. עכשיו שהוא בא וחוזר וגובה את הקרקע פעם שנייה, הוא עושה את זה כדין. כי נכסי הלווה היו משועבדים לו. ולא אמרן אלא, עכשיו הוספנו את מילה אלא, אפשר לראות את הגרסה הזו בתוספות תלית. ולא אמרן אלא, דלא אמרו לי שאותם יתומים כשהם שילמו את החמישים הראשונים, הני חמשין זוזי דמי דערה קטינה. הם לא אמרו שהחמישים הזוז אלו הם השווי שבחמישים הזוז אנחנו קונים את הקרקע. אבל אמרו לי, אני חמשן זוזי, דמי ערה קטינה, אנחנו משלמים לך עבור פיסת אדמה הקטנה הזאת. זה בעצם מחירה רגילה לאותו בלחוב ליתומים, בלי שום קשר לאביהם. אז אם כך היה שאמרו החמישים האלו הם תשלום עבור הקרקע, סלוקי סלקוה, הם סילקו את הבלחוב מהאדמה הזאת. האדמה הזאת כעת היא קנייה חדשה משלהם, בלי שום קשר לאיזושהי שיעבוד ישן שהיה לו למלווה על הקרקע הזה. ההוא גברה דזבנה לכתובתה דאימי בטובת הנאה, ואמר לי הבן, אומר לה לוקח, איאתיה אם ומערערה, אם תבוא אמא ותערער לא מפצינה לך, אני לא מפצה אותך, כלומר קנית בלא אחיות. שכיבה אמי ולא ערערה, האמא הזאת מתה ובלי שום ערעור, ויאתה איהו וכמערער. ובא הבן, שהוא בעצם המוכר, והוא מערער. רשי כותב, אתה איהו וכמערער, לומר, אני תחת אמי עומד, רת לנו, ואף המאות, כאילו שאתה שילמת לי לא אחסיר, תשלו באחריות סבירת וקבילת. הגמרא ממשיכה, סבר רמי בר חמא למאמר, איהו אותו בן במקום אמי קאי, כמו שלאמא היה זכות לערער על המחירה, אז הבן יש לו זכות לערער על המחירה. אמר לרבה, נהי דחיו דידה לא קבלני, אותו בן שמחר ללוקח, נכון, הוא לא קיבל על עצמו אחריות מצד האמא, כלומר אם האמא הייתה באה ומערערת, אז נגמר העסקה בלי פיצוי. אחריות דידי מי לא קביל, אבל אחריות שנובע מעצמו, מה הוא לא קיבל עליו את זה? ודאי, על זה הוא קיבל אחריות, והוא לא יכול לערער על המחירה שהוא עצמו ביצע. נקודה אחת שלא הסברנו, פרט בתחילת המעשה הזה, ההוא גברה דזבנה לכתובת הדימי בטובת הנאה, לא הסברנו מה זה בטובת הנאה. טובת הנאה זה סכום, סכום פעוט, סכום קטן, הרבה פחות משווי הכתובה. הרי בן אדם שקונה הכתובה של פלונית, יש בזה מין הימור, כי אם הפלונית הזאת בעלת הכתובה היא תמות לפני בעלה, אז אין תשלום כתובה בכלל. אז הסכום שאדם ישלם עבור כתובה של אישה מסוימת הוא, כפי שאמרנו, פחות משווי הכתובה עצמה, וזה נקרא טובת הנאה. עד כאן שיעורנו להיום.